הכל חי אונליין 93fm.co.il הרהורי תשובה עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית מיוחדת בימים של תשובה, בעשרת ימי תשובה. ואנחנו בסייעתא דשמיא נדבר הערב מענייני דיומא. מה אנחנו יכולים לקחת בימים האלו? מפני שפעמים, דווקא בגלל שאנחנו עומדים בימים של תשובה, ובגלל אווירת נקרא לזה הלחץ הרוחני, או יהיו כאלו שינסחו את זה, המצפון המעיק בימים האלו, אז כשאנחנו נכנסים לחרדה ולפחד וללחץ, משתלטת עלינו דווקא אי העשייה, סוג של כיפאון רוחני, דווקא בגלל הלחץ הרוחני בו אנחנו נמצאים. הדבר הזה מצוי אצל הרבה אנשים בזמן התפילה, בפרט בתפילת ימים נוראים, ככל שזמן התפילה מקודש יותר, חזק יותר, מלחיץ יותר, כך אנחנו מרגישים שהכיפאון שלנו הולך ונהיה עמוק יותר, מרכזי יותר ודומיננטי יותר. עד כדי כך שלפעמים אנחנו חושבים בראש השנה, הלוואי, והתפילת מוסף שלי בראש השנה, הייתה כמו איזה תפילת מנחה באמצע זמן חורף, שהייתה לי ככה איזה מנחה אחת טובה, כמו שצריך, למה זה לא קורה? אז אנחנו נשתדל ללמוד הערב בשעה שלפנינו, כיצד אנחנו יכולים לקחת את הימים האלה ולהפשיר את הכיפאון הרוחני ולהתקדם ולהרגיש שעשינו משהו עם הימים האלה. ובכן, מאזינים יקרים, התקופה הזו של עשרת ימי תשובה היא תקופה שבה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. להמליך את הקדוש ברוך הוא, ישנם כאלו שמרגישים או חושבים צריך לעשות מעשים גרנדיוזיים, אולי להרבות בנתינות זקה, להרבות באיזה מעשים מיוחדים ולא רגילים. זה גם נכון, אבל זה לא העיקר. זה לא העיקר מפני שזה לא חלק מהאדם, זה לא חלק מהאני שלי. כשאני נכנס לאיזשהו לחץ רוחני, לאיזושהי אטמוספירה מיוחדת של רוחניות, אני בעצם מודע בתת ההכרה שלי שאני עושה כאן משהו שהוא מחוץ לנורמה, הוא לא רגיל, והוא עוד מעט ייגמר. זה עדיין לא נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו זה דווקא במקומות היומיומיים, הכל כך רגילים, הכל כך כל כך טריוויאליים, דווקא שם לראות איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בפרטים הקטנים. מספרים על החזון איש, שפעם אחת עמד על שולחנו הגרטל עם צמח פשוט, עם פרח, הוא התבונן ולפתע מבטו נתפס על הגבעול, עד כדי כך כך סיפר המשמש, שהוא התחיל לרעוד, ופשוט סימן למשמש, תוציא מהר את הצמח הזה החוץ, אני לא יכול להחזיק מעמד. הוא לא הבין מה קרה עכשיו, אולי איזה נשמה מגולגלת בו, מה העניין? הוא שאל את הרב, אמר לו, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, בתוך הצמח הזה, אני רואה אותו בתוך העלה. איך העלה יודע מאיפה מערכת הבקרה, מרכז העצבים שמוביל את המים מהגרטל לכיוון העלים, לכיוון הפרח, מאיפה זה מגיע החוכמה הזו? אז את הקדוש ברוך הוא לא צריך לחפש בחלל, אפשר לראות אותו ממש ממש גם בפרח קטן. אחד הסגולות הגדולות או הכלים המרכזיים ביותר להתחזק באמונה, זה הכוח של הביטחון. לבטוח בקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. וספרי חז"ל מלאים בעניין הזה של ביטחון, ממש מלאים. אני הייתי רוצה להסביר כמה דברים על פי ספרו של הרב דסלר, מכתב מאליהו, איך אנחנו רואים את המציאות במבט הרגיל, ומהי מציאות העולם האמיתית. מביא הרב דסלר דוגמה אומר, אם אתה מסתכל על חפץ, נניח על כפית, אתה מסתכל עליה דקה ארוכה, בלי להזיז את המבט אף לרגע אחד. נדמה לך באותה שעה, שהכפית שראית לפני דקה, היא אותה כפית שאתה ממשיך להתבונן בה במשך 60 שניות. מחדש הרב דסלר ואומר, זו טעות. הכפית שאתה מסתכל עליה במשך דקה שלמה, בכל שבריר שנייה, היא נבראת מחדש. הוא אומר, היא אומנם דומה מאוד, היא נראית ממש באותה תנוחה, בדיוק באותה זווית, אבל דע לך שזו כפית אחרת. וכך בכל אובייקט שאתה מסתכל עליו. אם נרצה להמשיל, משל, מי שביקר פעם בהודו יודע שבהודו יש פקירים. פקיר זה מחשף, מה שאנחנו, לא הקוסמים הזולים של ימינו, שמדובר בזריזות ידיים, או באיזושהי, כן, מה שנקרא, עובד עליך בעיניים, לא. פקיר אומר לך, אדוני, יש לך כובע על הראש, שים אותו על השולחן. ממלמל כמה מילים לא ברורות, עושה כמה תנועות משונות, והכובע נעלם באמת. תחפש אותו למעלה, למטה, תחפש אותו בכל כדור הארץ, לא תמצא אותו, הוא נעלם באמת, בכוח של כישוף. ולאחר מכן הוא גם יכול להחזיר אותו. איך זה קורה? התשובה היא, אומר הרב דסלר, שהוא מביא משל מהסרטי וידאו שהיו פעם, היו לוקחים גלגל גדול מאוד, סליל, שהיה עליו רצף של תמונות. בלשונו של הרב דסלר זה נקרא אור נועה. היו לוקחים מנורה ומקרינים דרך, קרן האור עוברת דרך התמונה, ואתה מסתכל על הקיר, אתה רואה תמונה של בן אדם. מתחיל הסליל להתגלגל, וזה רצף של מאות תמונות שרואים את אותו בן אדם, אבל כל פעם בשינוי זווית של כמה פרומילים קטנים מאוד. רק שמריצים את התמונות ברצף, במהירות, והאור, קרני האור עוברים דרך הנורה על הקיר, זה נראה כאילו הבן אדם מנענע את הידיים, את הרגליים, כאילו הוא זז. אבל באמת מדובר ברצף של תמונות מהיר מאוד. אומר הרב דסלר, זוהי מציאות החיים שלנו. יש מנורה גדולה מאוד, קרן אור אדירה, שזה רצונו יתברך. שאין עוד מלבדו שהוא מקיים ומחזיק את הכל. אבל אל תחשוב שהתמונה שאתה רואה היום היא התמונה של עוד רגע. לא. כל רגע ורגע מתחדשת הבריאה מחדש. כל רגע ורגע אתה מקבל תמונה חדשה, אמיתית, מוחשית, אבל לא מה שראית לפני רגע. אותו יוסי של הרגע, זה לא היוסי של לפני דקה. וגם אני שיושב כאן באולפן ומדבר, לא אותו בן אדם שדיבר כאן בדקה האחרונה, כמה שזה נשמע מוזר. זו מציאות החיים. לכל דבר גשמי בעולם יש כוח רוחני שמחיה אותו. הפקיר ההודי הזה שדיברנו עליו, מה הוא עושה בכוח הכישוף? הוא רואה את הכובע שלך מונח על השולחן, והוא יודע לתקשר עם הכוח הרוחני שמחיה את הכובע. אמרו חז"ל שאין לך כל עשב ועשב, שאין לו מלאך שמכה על ראשו ואומר לו גדל. לא צריך לדמיין מלאך עם שש כנפיים. הכוונה היא כוח רוחני, שזה בעצם התגלות רצונו יתברך להחיות כל רגע ורגע את העשב הזה. מסתכל אותו פקיר מה הכוח הרוחני שמחיה את הכובע הספציפי הזה, והוא מתקשר איתו, והוא מבטל את כוחו. ברגע שהוא מבטל את כוחו, אוטומטית הכובע נעלם. מקווה שזה לא נחשב לשיעור ראשון בכישופים, אבל כך זה עובד. המחשף יודע להתבונן בכוח הרוחני שמחיה את אותו אובייקט ולבטל אותו. או במשל שלנו, הוא יודע לחבות את המנורה שמקרינה את התמונה. אם יש לך תמונה של בית, זה נראה כל כך אמיתי, כל כך חי. אם אתה מצליח להשתלט על המנורה שמשדרת את אותה נורה של המקרן ואתה מחבא אותה, אוטומטית הבית או התמונה ששודרה על הקיר נעלמת. כך גם העולם שלנו. מה הכוח שמחיה את כל כדור הארץ? מהי אותה נורה שמקרינה אלינו את כל כדור הארץ המוחשי הזה? מגלים לנו חז"ל, ואומרים על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ישנם שלוש נורות מרכזיות, שלושה מקרנים אדירים, שמשדרים תמונה חיה, תמונה שאתה יכול לגוע בה, יכול לחוש אותה, שהיא כל העולם שלנו, היא כל היקום. שלושה מקרינים חזקים, אחד נקרא תורה, אחד נקרא עבודה, שזו הכוונה לתפילה, ואחד זה גמילות חסדים. איך אנחנו, בימים האלה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ובעצם מכריזים ואומרים, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים, שמאחורי שלושת המקרינים הללו, מאחורי כל מה שמחזיק את היוניברס הנפלא הזה, הכל הכל, אתה עומד שם. וזה יורד עד לפרטים הקטנים ביותר. אתה יוצא לרחוב, ואתה רואה על המדרכה אבן. מי שם את האבן הזו שם? מי קבע שהיא תעמוד שם? אומרים חז"ל, כתוב בזוהר, לית אתר פנוי מיני. אין משהו אחד הכי קל שבקלים, שאיננו בהשגחה ובהכרזה מלמעלה. גם אם אתה רואה מעט אבק על ההגה שלך ברכב, כל פיסת אבק היא בהשגחה פרטית, מונחת בדיוק באותו מילימטר. למה? אנחנו לא יודעים. לא תמיד מבינים את הסיבה לכל דבר. אבל אסור לחשוב שיש איזושהי פינה אחת בעולם שלא שייכת להשגחתו יתברך חלילה, ושהיא לא מוכרזת מלמעלה שכך הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה. בשביל להבין את המלאכת השם ואיך אנחנו עושים את זה, אנחנו נצטרך לדון בסוגיה מאוד מאוד מרתקת, שהיא סוגיית שם האדם. לכל אדם יש שם, לכל חפץ יש שם, לכל חיה יש שם. מובא בספרים הקדושים ששם אותיות שם. שם זה היעד, המטרה, המרכז, לאן אני רוצה להגיע. שם האדם בעצם מעיד על התכלית שלו, על המטרה שלו, לאיפה הוא רוצה להגיע. זוג צעיר זכו בסייעתא דשמיא לבן או לבת, והם דנים כבר עוד כמה חודשים לפני שהוא נולד, איך יקראו לו. זה אומר כך, והיא אומרת כך, ולפעמים גם קצת מריבות, יש אפילו זוגות שמספיקים להיפרד עד שהתינוק הזה מגיע, רק על הרקע הזה, איך יקראו לו. וביום שסוף כל סוף הגיעו להחלטה, הם בטוחים שהם בחרו את השם. מובא בספרים הקדושים שזה לא כך. שרוח נבואה נזרקת בהורים, שנייה לפני שהם קוראים את אותו השם בברית או בזבד הבת, רוח נבואה נזרקת בהם והם קוראים לילד את השם שהוא באמת יהיה התוכן השם שלו, התכלית שלו. לכן, לא תמיד טוב לקרוא לילד בשם כזה שהוא מתחילתו קצת נוטה לכיוונים לא נכונים. למשל נמרוד. נמרוד היה שם של אדם שלא היה בדיוק צדיק, גם השם שלו מסמל מרידה. זה לא אומר שכל מי שקוראים לו נמרוד, ימרוד. וחוץ מזה תכונת המרידה היא גם תכונה טובה, כי יכול להיות שהוא ייקח את זה לכוח חיובי, שימרוד בכל הזרם הזה ששוטף אותנו, אם זה זרם של אופנה וזרם של, של, של טלפונים ועניינים, וכולם עושים וכולם ככה. אבל לך יש כוח של נמרוד, לך יש כוח של למרוד בכל. אפשר להפנות את זה להפיק חיובי, אבל לך תחילה אנחנו בוחרים שלא לקרוא דווקא בשם הזה, כי זה יצערה יש לו מרחבים, יש לו קר די נרחב אצלנו, ולכן אנחנו לא רוצים שיקח אותו למקומות הלא טובים, לכן אנחנו מעדיפים לקרוא על שמם של צדיקים, יעקב מלשון עקביות, שאדם יש לו בסיס, יש לו יסוד, הוא עקבי בקו שלו, או אברהם, אברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד, והוא יכול לעמוד מהעבר השני, או יצחק, שזה מסמל שמחה, וכן הלאה. והנה, סוגיה מאוד מעניינת, בספר שמות. מובא שמשה רבנו נולד, ולמשה רבנו היו הרבה מאוד שמות, וההורים שלו היו צדיקי עולם, והם גם נתנו לו שמות. אבל היה שם אחד שנתנה לו בתיה בת פרעה. בתיה ידעה לרחוץ בנהר, והנה היא רואה את התיבה, ותשלח את המטה, ותראה את הילד, ואז מה היא אומרת? היא מחליטה לקרוא לו משה. ולמה משה? כי מן המים משיתיו. אז זה שבתיה בת פרעה, בחרה לקרוא לו על שם הסיבה השולית, בסך הכל, מה היא קרא לו משה? כי מן המים משיתיו. היא בחרה את שם האדם, מה אני אגדיר את הילד הזה, איך אני אקרא לו? נקרא לו משה, כי הוצאתי אותו מן המים. זה בדיוק כמו לקרוא לתינוק פורד, בגלל שהוא נולד באמבולנס פורד. או לקרוא לו איכילוב, בגלל שהוא נולד בבית חולים איכילוב. זה מצחיק. אז על בתיה אין לי שאלות. אבל הקדוש ברוך הוא, מכל השמות של משה רבנו, הוא בחר לקרוא לו משה. למה? כי מן המים משיתיו? בגלל שהוא נולד בפורד או באיכילוב? איזה מין סיבה זו? להגדיר את שמו של משה רבנו, השם שלו, היעד שלו, השם שמעיד עליו, כל זה נקרא לו משה כי מן המים משיתיו? זו שאלה שצריך להתמודד איתה מיד אחרי הפסקת הפרסומות שיביא לנו סגי פרל מותר. בבקשה.
עכשיו איתכם, הרהורי תשובה עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ועצרנו בשאלה, איך הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בשם משה, שבו בחרה בתיה בת פרעה, רק בגלל שזה הדרך שהיא מצאה אותו, כי מן המים משיתיו, מה כל כך קריטי בזה? אמרנו שזה בדיוק כמו לקרוא לבן אדם בשם איכילוב, בגלל שהוא נולד בבית חולים איכילוב. מאוד מוזר. הרמב״ם מבאר בהרחבה שהעולם שלנו נברא מארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. וגם האדם נברא מאותם ארבעת היסודות. ואצל כל אדם מינון היסודות משתנה. לדוגמה, אם נסביר את זה בשפה פשוטה, יכול להיות שיש בן אדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו 60% יסוד האש, עוד 10% יסוד המים, ועוד 20% יסוד האפר, ועוד 10% יסוד הרוח. אדם שמורכב, נקרא לזה מתרכובת כזו, של 60% אש, מידותיו יהיו סוערות, חזקות, אולי יהיו שיגידו, היפראקטיבי, יש לו 60% של אש בוערת בתוכו. אפר, יש לו רק 10%. אפר זה סמל של כבדות, של סמל האפר, העצלות, העצבות. יש בן אדם אחר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ב-60-70% אפר, ומעט מאוד אש ומים. אז ממילא אדם כזה יהיה בעל נטייה יותר מהירה לעצבות, לעצלות, לכבדות הגוף. ואנחנו יודעים שזה ככה, אנחנו רואים שאנשים שונים מאחד לאחד. יש לך בן אדם שעד שאתה מצליח להצבן אותו, ייקח לך שעות, לא בגלל שהוא למד ספר מוסר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא כבד, הוא רגוע כזה, הוא לא... יש בן אדם אחר, שהרוח שבו היא משהו דומיננטי, הוא כל הזמן חי בדמיונות, במחשבות, הכוח של הרוח אצלו, לפעמים אפילו מוגבר מדי. והכוחות משתנים מאדם לאדם, מפני שלכל אחד מאיתנו יש תפקיד אחר בעבודת השם. אותו אחד שיסוד האש הוא דומיננטי אצלו, הגיע לעולם הזה בשביל לעבוד על מידת הכעס, על מידת הפלגנות, על מידת המחלוקת, על מידת ההתפרצות. יש אדם אחר שבא לתקן משהו אחר, שהוא נברא ב-60-70% של אפר, הוא בא לעבוד על הנושא של הכבדות, של העצלות, של העצבות. אבל יש משהו מאוד מעניין בחזל, והוא יסוד המים. מה המאפיין של יסוד המים? מה בעצם מעיד יסוד המים על האדם? אומרים חזל, מים הם יסודה של התאווה. כל התאוות הנמוכות ביותר, הפשוטות ביותר, הרדודות ביותר, נובעות מתוך יסוד המים. בתרגום חופשי, אדם שנברא עם 60-70% יסוד מים, יהיה אדם בעל תאווה, מאוד תאוותני, מאוד מחפש, אוי לו מה זה? הוא מחפש. כך הוא נברא, והוא לא נברא סתם, מפני שזה התיקון שלו, זה מה שהוא צריך, על זה הוא צריך לעבוד, בזה הוא צריך למקד את מרבית הכוחות שלו בעבודת השם. אמרו חז"ל, על משה רבנו, שמשה רבנו היה מחציו ומעלה מלאך, מחציו ומטה אדם. הגיע לדרגות קדושה שאנחנו לא יכולים אפילו להעלות בדעתנו, אנחנו יכולים לדבר, אנחנו יכולים להסביר, לקרוא מדרשים, הכל. אבל לא באמת להבין, אין לנו בזה אפילו צל צילה של השגה, מה הייתה קדושתו של משה רבנו? מה הייתה מעלתו של משה רבנו? בתיה בת פרעה ראתה את כל החוכמה הזו על פניו של אותו תינוק בתיבה. ואז היא אמרה, הילד הזה נקרא לו משה. כי המאפיין שלו זה כי מן המים משיתיו. מים הם יסוד התאווה, מים יורדים למקום נמוך ביותר. התאווה, כשאדם תאב למשהו, הוא מוכן להפוך עולמות בשביל זה. אבל להפוך עולמות בשביל מה? בשביל לשקוע ביבן מצולה, בשביל לשקוע בתאווה. זה בדיוק מה שקורה עם המים. ביקרתם פעם במפלי הניאגרה? אתה עומד והנשימה שלך נעתקת, אתה רואה כמויות של מים, שוצפים ורועשים וגועשים, זה נראה שמי יודע מה הם הולכים לעשות, להפוך את העולם. איזה כוח, איזה מרץ, איזה ממש פעלתנות יוצא דופן. בדקת מה קורה כמה מאות מטרים אחר כך? הם יורדים למקום הכי נמוך, למקום הכי שקט, למקום שאם אתה רוצה להתחיל למדוד את הגובה ממנו, אתה מודד תמיד על פני המים, נכון? כל גובה, בהנדסה, בבניין, בכל מקום, כשאתה רוצה למדוד גובה, אתה מודד מעל פני המים. כי המים מגיעים למקום הנמוך ביותר. בדיוק כמו התאווה. זה נדמה שאתה עושה, שאתה פועל, שאתה רץ בעולם, ואתה מרעיין את זה ומדבר עם ההוא, ואתה רץ לתאווה הזו ולתאווה ההיא, ואתה כאילו פועל בהבל. ולאן כל זה מוביל? לאן כל המפל השוצף והגועש הזה מוביל? למקום הכי נמוך, הכי שקט, לתחתית שבתחתית. זה כוח המים. כשראתה בתיה בת פרעה את משה רבנו, היא ראתה על הפנים שלו שהאדם הזה נברא לתכלית אחת, להיות מנותק מן החומר. והיות והמים הם סמל החומר, לכן היא אמרה, כי מן המים משיתיו. הילד הזה הוא האנטיתזה של החומריות. הוא האנטיתזה של התאוות. הוא ההיפרדות המושלמת שיכול להגיע אדם עלי אדמות מן התאוות. שימו לב, שכל דבר בעולם מורכב משני אלמנטים. האחד, זהו החומר. השני, זה הצורה. למשל, יש לך ספרייה בבית. מה החומר שהיא עשויה ממנו? עץ, זה החומר. מה הצורה שיצקו אל לתוך העץ הזה? הצורה היא ספרייה. יכולים לקחת את אותה ספרייה, לחתוך אותה בצורה אחרת ולהפוך אותה לשולחן. אולי למדף לספרים, אולי לכיסא. הצורות משתנות, החומר לא. החומר היחיד בבריאה, שאתה לא יכול לצור בו צורה, זהו המים. מכל חומר אתה יכול להכין אלפי צורות. מזכוכית, מעץ, מחול, אפילו משמן וחלב. שים שמן על פני המים, הוא מקבל צורה. שים חלב, הוא מקבל צורה. נהיה לו קרום מלמעלה. מים אינם מקבלים צורה. ואל תקשו עליי מקרח, קרח זה כבר שינוי מולקולה. מים אינם מקבלים צורה. מה, תיקח טיפה של מים, תחלק אותה לשניים, איך שתי טיפות? אתה יכול להכניס אותו לכלי שצר אותו. לכלי בצורת חישוק, בצורת מה שאתה רוצה, אבל זה הכלי, זה לא המים. המים אינם מקבלים צורה, מפני שמים הם סמל החומר. סמל החומריות, חומר בלי צורה, חומר בלי תכלית, חומר לשם חומר. כי מן המים משיתיו. משה רבנו זכה להתנתק מאותו חומר, להיות האדם שמכריז את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שגם כשהוא השתמש בחומר, גם כשהוא אכל וגם כשהוא שתה, הוא נסך לתוכו, יצק לתוכו את התוכן של עבודת השם, עד שהוא ביטל את הצד החומרי שבו. זו הייתה המעלה. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו? אתה נוסע בכביש, ירדת למחלף לא נכון ונתקעת בפקק שאין לו סוף. מה התגובה הראשונית שלך? סעירייה הזאת. כמה שנים כבר עובדים על הכביש הזה ולא גמרו. ואז אתה מתקשר, אני אחר, אני לא אגיע, פקקים, יש פה איזה נגדת, ואני לא יודע למה עצרו את התנועה מכאן, והרמזורים לא עובדים, ונהגים לא זהירים. את כל העולם אתה מאשים. ואיפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? הוא לא כאן? אולי הוא הכניס אותך בהכרזה מלמעלה אל תוככי הפקק הזה, כי הוא רוצה לאמן אותך במידת הסבלנות? אולי במידת הביטחון שהוא יוציא אותך מהפקק באותה מהירות שהכניס אותך אליו? חשבת על זה? עד כמה הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בפרטים הקטנים? זו השאלה של הימים הללו. עד כמה אני חי את זה? שאבן שמונחת בפינת רחוב, היא מונחת שם בהשגחה. ש-5048 ורבע פתיתי אבק שנמצאים על המדף, הגבוה ביותר בספרייה אצלי בבית, כל אחד מהם מושגח בהשגחה עליונה לאיפה הוא צריך להגיע ואיפה הוא צריך לנוח, גם בדברים שנראה שאין בהם שום נפקא מינה, שום תכלית. למרות שאנחנו יודעים שגם הדברים חסרי המשמעות יש להם תכלית מאוד גדולה, והיא להרדים אותנו, להרדים אותנו, לתת לנו תחושה שהעולם הוא מתנהל לפי טבע, כל רגיל. פתיתי אבק יורדים על מדפים, לחץ האוויר בגלגלים מדי פעם ברכב, מדי פעם יורד, צריך למלא אותו פעם בשבועיים, יש אבני חצץ ברחוב, צמח צומח פתאום בין אבני השפה של המדרכה, דברים שאין להם משמעות, דברים שכולנו יכולים לחיות בלעדיהם, למה הם נבראו, בשביל מה צריך אותם? הם באים למלא תכלית מאוד מאוד חשובה. להעמיד אותנו בניסיון של אמרו לפני מלכויות כדי שתמניחוני עליכם. תעשה שיעורי בית, תעלה על כיסא עכשיו שאתה שומע אותי. תבדוק כמה פתיתי אבק יש לך מעל הספרייה. תסתכל עליהם בהתבוננות עמוקה ותאמין שכל פתית אבק מוכרז בהשגחה עליונה, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו שם ולא מילימטר ליד. ולמה? כי יש לזה תפקיד, לשדר לנו כאילו העולם הוא משהו שעובד מעצמו, כאילו ישנם תחומים שזה לא משנה אם הם יהיו או לא יהיו, זה באמת משנה למישהו אם צמח איזה צמח קטן בין אבני השפה במדרכה מתחת לבית שלו, זה לא באמת משנה, אפשר לחיות גם בלי זה. יש פינות נסתרות בעולם שגדלים בהם כל מיני צמחים שאף אחד לא ידע עליהם ואף אחד לא ידע עליהם, בשביל מה הם שם? בשביל להעמיד אותנו בניסיון. האם אתה מאמין שאני נמצא שם? שאני נמצא גם בתוככי יערות הג'ונגל בכמויות האבק שמצטברות על העלים? או שאולי אתה חושב שחס ושלום יש פינות בעולם ששם הדברים ככה קורים מעצמם, אתה יודע, הצטברות אבק, תנודת יבשות, תופעות טבע כאלה כל כך... לא. זו המלחמה הגדולה שלנו. עולם נקרא עולם מלשון העלם. כל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון. זה השיעורי בית של הימים האלה. לחפש את הקדוש ברוך הוא דווקא בפרטים הקטנים. אתה הולך ברחוב, תסתכל למטה, בין כה וכה, זה לפי ההלכה הכי טוב, נכון? להסתכל עד דלת אמות למטה. תסתכל, תעקוב אחרי הצמחים, אחרי אבני החצץ, אחרי עטיפת הבמבה שאחד מהילדים לא זרק לפח. רצונו יתברך מתגלה שם. הקדוש ברוך הוא שם את הצמח הקטן שכזה שם, כי הוא רוצה אותו שם, כי הוא רוצה להעמיד אותנו בניסיון של הבלבול הזה, של אולי יש דברים שאפשר לחיות בלעדיהם, הם לא ממש חשובים. אם אתה תיקח מצלמה דיגיטלית ותשב מול הבן אדם שייצר אותה ותפרק אותה לחלקים ותגיד לו, תשמע, הבורג הקטן שכזה כאן באמצע, תאמין לי, יכולת לוותר עליו, אני לא יודע למה שמת אותו, לא כזה קריטי, תראה כמה ברגים יש פה, כמה מרכיבים, מה בורג כזה קטן, הוא לא קריטי, הוא ייפגע, דמקי נשמתו, תגיד מה אתה? אתה חושב ששמתי שם משהו אחד שהוא מיותר? זה במצלמה דיגיטלית. בעולם ומלואו מה נאמר? מה שנאמר, נאמר מיד אחרי הפסקת הפרסומות הקרובה. בבקשה.
עכשיו איתכם, הרהורי תשובה, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, תוכנית מיוחדת לימים האלו. ואנחנו מדברים היום על אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ואיך אפשר בלי הפן החינוכי שבו בדרך כלל התוכניות שלנו עוסקות, איך אנחנו משרישים את זה בבית, איך אנחנו מנחילים את זה בבית, איך זה הופך להיות חלק מהאווירה שלנו בבית. לפני תקופה לא ארוכה נכנסתי לרב חיים קניבסקי, והצגתי לפניו שאלה. אמרתי לו שלימוד סוגיית הביטחון היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת, מאוד ארוכה, ומצריכה המון 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 למידה מעשית. למידה מעשית. והלמידה הזו היא בעצם, הנושא הזה של האמונה והביטחון זה חלק מאוד 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 מרכזי בחיים שלנו, ומי שמתחיל לעיין במקורות רואה שהסוגיה הזו של כדי שתמליכוני עליכם זה משהו שמקיף את כל חיי האדם, היא סוגיית יסוד ועוגן בסיסי בחיי עבודת השם. שאלתי אותו, מה העצה היותר טובה להתחזק בביטחון? חשבתי שהוא יאמר לי להרבות בלימוד המוסר, בפרקים שעוסקים בנושא הביטחון. חשבתי שהוא יאמר לי אולי להתאמן על נושא הביטחון, כשאתה נמצא במקום סכנה, לנסות להתרכז ולחשוב, אין עוד מלבדו וכן הלאה. אבל הוא לא. הוא הסתכל עליי ואמר, מילה אחת, להתפלל. להתפלל, להשיג את הביטחון הזה. ואני שואל את עצמי, מה יש כאן להתפלל? הלא כולנו מתפללים שלוש תפילות ביום. אבל יש חלק אחד שאותו אולי חלק מאיתנו מדלגים או מפספסים. זה נכון שתפילה בבית המדרש, בבית הכנסת היא חשובה. אבל התפילה הזו באופן טבעי, היא פחות מחוברת לחיים שלנו. כי אנחנו בעצם עוזבים את כל העיסוקים, עוזבים את הבית, עוזבים את העבודה, עוזבים גם את המקום בו, הפיזי שבו אנחנו נמצאים, אנחנו הולכים לבית הכנסת, פותחים סידור, מתחילים לקרוא איזשהו טקסט, שתקנו לנו חז"ל מקדמה דנה. כל המעשים הללו החיצוניים, בעצם משדרים איזשהו מסר, כאילו, אני עכשיו בתפילה. אבל מה קורה בשעה שאני יוצא מבית המדרש? כאילו זה לא שייך לעולם האמיתי שלי. זה רק שלוש פעמים ביום. אני הולך לבית המדרש, אני מתפלל, ואחר כך אני עוזב וחוזר למציאות הרגילה. יש עוד סוג של תפילה. והיא תפילה פשוטה של אדם פשוט, ברגע פשוט. אתה נוסע ברכב. אתה אומר בדרך, ריבונו של עולם, אני מבקש שתצליח את דרכי. שתעזור לי להגיע למחוז חפצי כמה שיותר מהר, בנחת, בשמחה. את שוטפת כלים ואת אומרת, בפה, ריבונו של עולם, בבקשה, תעשה שהפעם זה ילך בקלות, שזה ילך במהירות. את מבשלת משהו, ריבונו של עולם, תעשה שזה יצא טוב. תעשה שזה, שתהיה ברכה בתבשיל הזה, שלא יזיק לילדים, שייתן להם את מה שהם צריכים באמת לגוף שלהם. כל האמירות הקטנות הללו, שמחברות את הקדוש ברוך הוא לחיים שלי, לחיים שלנו, בכל פרט. ראיתי רבנים שנותנים הרצאות בכל מיני מקומות, וראיתי כמה שמלחששים משהו לפני כן. וכששאלתי וביררתי, זאת תפילה קטנה, ריבונו של עולם, תעשה שמה שאני מדבר, ישפיע, שיהיה בבחינת דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב, זה לא תפילה שכתובה בשום מקום. לא בשחרית, לא במנחה, ולא בערבית. אין שום תקנת חזל לומר תפילה, שלא תיכנס לפקק, שהתבשיל יצליח. ברגע שאדם מגיע לתפילות מהסוג הזה, זה כבר משהו שמחבר את הקדוש ברוך הוא לחיים שלי. לזה שהאם האוטו נתקע באמצע הדרך ואני יורד ואני ממלא מים במנוע, אני אומר, ריבונו של עולם, תעשה שההצעה הזאת תועיל, שזה יפעל, שזה יהיה כראוי. האין עוד מלבדו אומר שגם כשאני נוסע ברכב לא שולטים כאן חוקי הטבע. זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה. מי קבע שכשמושכים את ההגה ימינה, הוא לוקח ימינה? המכונאי בגרמניה? הוא קבע את זה? אני לא אומר שאני לא יודע איך הרכב פועל, אני יודע איך, אבל מי קבע שכך זה יהיה? מי קבע שתיתכן מציאות שרכב יעבוד על מנוע, שעובד על בנזין, וזה ייסע? מי קבע את המציאות הזו? אין עוד מלבדו. אם אנחנו בימים האלה לוקחים, מאמצים את הימים האלה אל חיקנו ואומרים, ריבונו של עולם, אני רוצה לחבר אותך לחיים שלי, לדברים הקטנים שלי. אתה לובש את הג'קט שלך, ולפעמים הוא לא נכנס בדיוק כמו שצריך. או לפעמים זה טיפה לוחץ. תוך כדי שאתה לובש, אתה אומר, ריבונו של עולם, תעשה שהפעם זה יהיה בקלות. תעשה שהפעם זה יהיה בנוח. אתה יושן והמזרון שלך בבית לא משהו, קצת כואב אגב. וכשאתה עולה למיטה, אתה אומר, ריבונו של עולם, תן כוח במזרון הזה, להחזיק אותי בצורה נעימה וטובה, שאני אקום בלי כאבי גב. שאתה מחבר את הקדוש ברוך הוא אל החיים האמיתיים, לא רק בבית המדרש. כמה אברכים יכולים להיות אברכי משי ליד הגמרא, וכשהוא עולה לרכב, יכול נהג פרוע. שם האלוקים לא נמצא? שאתה בפקק, או שכואבת לך השן? שם זה לא נמצא? סיפר לי מישהו מעדות מכלי ראשון, שראה את אחד מגדולי עולם מהדור הקודם, לא אגיד את שמו, שעמד בכותל ופתח את הפה והצביע עם האצבע על שן בפנים ואמר, אבא, כאן, כאן, זאת השן שכואבת לי, זאת השן שכואבת לי. אם מספר את זה היום על גדולי הדור, איך הסתכלו עלינו? זה לא ישיבש, אבל זה מחבר את הקדוש ברוך הוא לחיים. יהיה רצון שבאמת נזכה בימים האלה, לקבל את מלכותו יתברך עלינו. ושנזכה, שנצליח באמת, באמת, לבחינת, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. ואם ניכנס כך, בעזרת השם, ליום הכיפורים, הקרב ובא, אין ספק שבעזרת השם נזכה לגמר חתימה טובה. נזכיר ונאמר לכם, מאזינים יקרים, שמצווה גדולה להצטרף למוקד אמירת התהילים ב-03. 903-903-9 בשלוחה 5. וכן אומר לכם שמספר הטלפון לייעוץ חינוכי אישי כל ערב בין 10-12 הוא 058-405-2000. תודה רבה לסגי פרל מוטר, לזאב סגל, למנדי אור ולדוד קליגר. המשך האזנה הערבה וגמר חתימה טובה.
חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.